ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חולין דף קוף ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא והש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, שלוש שורות מראש העמוד. בשוליים ממול, תחת הכותרת נושא, כתבנו טיפת חלב שנפלה על חתיכת בשר בתוך קדרה. כבר המשמעות של קדרה שהכל חם, לא מדובר על צונן בצונן. המשנה, טיפת חלב שנפלה על החתיכה של בשר, כמובן אם יש בה בנותן טעם באותה חתיכה אסור. ניער את הקדרה, אם יש בה בנותן טעם באותה קדרה אסור. המשנה מילים פשוטות פחות או יותר, אבל מאחורי המשנה עומד סוגיות ענפיות, גדולות, רחבות. כעת אנחנו נלמד את הרש"י על המשנה, וממבט לאחור, כלומר אחרי שלומדים את הסוגיה ואז חוזרים ללמוד את הרש"י על המשנה, תדעו לכם שהכל פה מתומצת וכל מילה היא שוקלת הרבה. אני מקווה שאחרי הסוגיה כל אחד שיחזור ללמוד את רש"י פה יבין את הגאונות שרש"י מראה ביכולות פירוש, וכמובן לא רק פה. רש"י על המשנה, טיפת חלב שנפלה על החתיכה בתוך הקדרה, על אחת מן החתיכות, ולא הגיס את הקדרה, כמו לא ערבב את הקדרה, ולא נחלק טעם הטיפה אלא לאותה חתיכה בלבד. אם יש בה בנותן טעם באותה חתיכה, כלומר שאין באותה חתיכה לבדה שישים לבטל הטיפה, היחס בין גודל הטיפה לגודל החתיכה היה פחות מ-1 ל-60, זאת אומרת היחסית הטיפה גדולה או אפשר לומר שהחתיכה קטנה, בכל אופן אין 60 פעם הטיפה בחתיכה, מיד נאסרת החתיכה. ובשאר חתיכות דקדרה לא איריתן את המתניתין. המשנה לא מתיימרת לפסוק או להתייחס לשאר החתיכות באותה קדרה. ובגמרא פליגי בה, אם חוזרת אותה חתיכה, אמרנו שהחתיכה עצמה שעליה נפלה הטיפה נאסרה, הגמרא תדון אם אותה חתיכה שהיא כעת אסורה חוזרת ואוסרת ואוסרתן את שאר החתיכות או לאו. ניער את הקדרה, הגיס בה מיד קודם שקיבלה החתיכה טעם מן הטיפה, דהשת נתערבה הטיפה בכולן. אם יש בה בנותן טעם באותה קדרה, כלומר אין כוח בטיפה לאסור כולן, אלא אם כן יש בנותן טעם ליתן בכל הקדרה. שוב פעם, זה עניין של יחס כמותי. אם הטיפה יחסית גדולה שהיא מסוגלת לתת טעם בכל הקדרה, אז כל הקדרה תאסר, ואם לאו, שום דבר נאסר. כעת אנחנו נתחיל את הגמרא, אבל לפני כן שוב פעם בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו מחלוקת אביי ורבא, אם טעם בלבד אוסר מן התורה או רק בבשר בחלב נחשב איסור דורייתא. כשאנחנו מדברים על בשר בחלב, אנחנו מדברים על החתיכה שקיבלה טעם מהחלב. החלב היא אינה בעין, אבל היא מורגשת בחתיכה. זה העניין של טעם בלבד. האם המושג הזה של טעם כאוסר שייך רק בבשר בחלב מדורייתא, או גם בכל התורה כולה? אם אדם למשל היה לו סיר של אטריות ונפל לתוך הסיר חתיכה של בשר טמא כמו חזיר, והוציא את את חתיכת בשר טמא, אבל נשאר באותן אטריות טעם החזיר, האם אומרים שהאטריות הן אסורות מדורייתא בגלל הטעם של האיסור שבהם? עכשיו הגמרא, תשימו לב, אנחנו פותחים עם מימרה של אביי וסימנו אותו כנקודה ארוכה. אמר אביי, טעמו ולא ממשו בעלמא, כלומר לא רק בבשר בחלב, דורייתא, זה נחשב איסור דורייתא. אולי שייך להזכיר את הביטוי טעם כעיקר. הטעם של האיסור הוא כמו עיקר האיסור. דאי סלקא דאיתך דרבנן, אם היה עולה על הדעת שלא, הטעם של איסור רק מדרבנן, אז מה גרם לחשוב כך? מבשר בחלב, מי טעמא לא גמרינן? החידוש הוא, בבשר בחלב ודאי הטעם הוא דורייתא, אבל למה לא לומדים לפי ההווה מינה פה, שאם אתה אומר בשאר התורה טעם בעלמא, טעם של איסור הוא רק דרבנן, למה לא למדנו מבשר בחלב? דחידוש הוא. מה זאת אומרת? בבשר בחלב אנחנו מוצאים דברים שהם נגיד מחודשים, שניהם רש"י כותב מין אתר, חלב לבד מותר, בשר לבד מותר, ודווקא כשנתערבו נאסרו. ועוד חידוש שמוצאים אצל בשר בחלב, שכל האיסור הוא רק דרך בישול. לא, אם לא בישלת, אם לקחת למשל חתיכת בשר קר ושפכת עליו חלב קר וניערת את החתיכה, יש עדיין טעם חלב בחתיכה בשר, אבל ואכלת אותו, לא עברת על איסור דורייתא, כי לא בושלו יחד. אז יש בבשר בחלב נקודות מחודשות שלא קיימים אצל שאר איסורים. אז אולי תגיד שלא לומדים מנושא מחודש כזה. אז ממשיך אביי בנקודה שלו, אי חידוש הוא, אם בשר בחלב הוא כל כך תחום מחודש, אף אגב דלקה נותן טעם נמי, היה מקום לומר שגם בלי טעם החלב הבשר תהיה אסור, עצם זה שהיו במגע. רש"י בשורה רביעית מתחת לגמר, אי חידוש הוא, אמי קטני מתניתין דבעיה טעמה, למה המשנה אומרת שכדי שהחתיכה תיאסר זה רק אם יש טעם, ולא נותן טעם נמי אסור, דה חידושה חדיש בי רחמנה. הנה התורה באה מחדשת דין, ואפילו כל דהו דה בשר בחלב הוא, גם כל דהו של חלב שנפל על החתיכה תאסור את החתיכה. אלא שמע מינה לאו חידושה, אלא צריכים לומר ש בשר בחלב לא כל כך חידוש, דאחי קפיד רחמנה דומיה דקילי הכרם דמצרינמי קילי תערובת. כי אפשר לומר בניגוד למה שאמרנו מקודם, שבשר בעצמו מותר, חלב בעצמו מותר, מוצאים תקדים לזה אצל כלי כליים, שחיטה לבד מותר, גפן לבד מותר, והתורה אוסרת תערובת. וכיוון דלאו חידוש הוא גם אינן לי מזרוע בשאלה דמשטרי כל כמה דלק התיימה, ולכן אפשר לומר שכל זמן שאין טעם, לומדים מסוגיה שלמדנו לפני מספר דפים, הסוגיה של זרוע בשאלה, שאם אין טעם האיסור, הדבר מותר. אז יוצא לפי דבריו של אביי, מאחר ש בבשר בחלב רואים שטעם איסור, טעם לבד בלי שיהיה עיקר האיסור שם, טעם בלבד מספיק לאסור, אז זה שייך לכל התורה כולה, טעמו ולא ממשו גם כן דורייתא. והבאנו דוגמה עם הסיר של איטריות שנפל בו בשר טמא, הוצאת את הבשר הטמא, בשר אסור, נשאר הטעם שלו, אותם איטריות אסורות מדורייתא, כי יש בהם טעם איסור. כעת נראה שיטת רבא. רבא חולק על אביי, כפי שאמרנו בהקדמה שלנו. אמר לי רבא, דרך בישול אסרה תורה. משפט די סתום, אבל אם רשי נוכל להבין אותו. אנחנו מסתכלים ברשי בשורות שהן מתחת לגמרא, בערך 10 שורות מתחת לגמרא. אמר לי רבא, לעולם המלך חידוש הוא שבשר בחלב הוא כן חידוש ואין ללמוד ממנו. ודכאמרת, וזה שאתה טענת שאם הוא באמת חידוש, אף אגב דלקה טעם הליצר דלקה למיג מרי מזרוע בשאלה, אם הוא חידוש אז אני לא אלמד אותו מפרשת זרוע בשאלה, ששמה התורה אומרת שרק אם נותן טעם, ולפי שיטתך אפילו אם אין טעם היה אמור לאסר, זה לא נכון. על כוכך בגופי גלי קרא דבעינן טעמה. פה בבשר בחלב התורה גילתה שאין איסור אלא אם כן יש טעם, וזה לא סותר את העובדה שבשר בחלב הוא חידוש. מדלא אסרתו תורה אלא דרך בישול, שאסר הבשר להתבשל בחלב. מה אסרה התורה? אמרנו את זה גם מוקדם יותר, רק אם אתה מבשל בשר בחלב, ואין לך כגון זו שלא ייתן טעם. אם יש מספיק בשר, יש מספיק חלב כדי לבשל בו הבשר, אז במציאות כמות כזאת של חלב ייתן טעם בבשר. אבל שוב פעם, זה לא סותר את העובדה, אומר רבא, שבשר בחלב הוא חידוש, וממילא לא לומדים ממנו לשאר איסורים. ולכן בבשר בחלב שיש רק טעם איסור הוא אסור מדורייתא, אבל בשאר איסורים, למרות שיש טעם האיסור בתבשיל או במאכל, המאכל אינו נאסר רק בגלל שיש טעם של דבר אסור בו. עכשיו בחזרה לגמרא, אמר רב, כיוון שנתן טעם בחתיכה, מה שכתוב במשנה שאם יש בה טיפה בנותן טעם לחתיכה, כך נאמר במשנה, רב לוקח את זה שלב אחד קדימה, ואומר רב שמאחר שהטיפה נתנה טעם בחתיכה, חתיכה עצמה נעשית נבלה. מסתכלים על אותה חתיכה כנבלה. אנחנו מדברים פה בבשר בחלב, אבל נבלה זה שם כללי לדבר אסור. אז מסתכלים על החתיכה עצמה שכעת נעשית נבלה, ואוסרת כל החתיכות כולן, מפני שהן מינה. זה נקרא מין במינו. ואנחנו עוד מעט נזכיר לעצמנו שיש שיטה בתנאים ששני מינים, שתי חתיכות או תערובת חתיכות שכולם אותו מין, אותו דבר, אבל אחד מהם הוא אסור, כולם אסורות, גם אם יש 60 ואם יש 100 ויש 1,000, אין ביטול במין במינו. הגמרא שואלת, תשימו לב, שאלה ארוכה, אמר לי מוזות רב רי דרב מרי לרבינה, מכתי, רב כמן אמר לשמתי, מה שאמרנו עכשיו שמין במינו אינו בטל, לפי איזו שיטת תנאים זה? כרבי יהודה דמר, מין במינו לא בטל. למה פליגה דרבה? האם יש מקום לומר שרב חלוק על רבה? דאמר רבה, כסבה רבי יהודה, כל שהוא מין ומינו, ודבר אחר, אם יש תערובת, גם מין במינו, ויש עוד מרכיב מזון שהוא שונה, שהוא אינו מינו, כדי לברר מה הסטטוס של התערובת הזאת, סלק את מינו כמי שאינו, ושאינו מינו רב עליו ומבטלו. אנחנו נתרגם את זה לדוגמה שלנו עם חתיכות בשר, שהם, יש החתיכה עצמה שאמרנו נאסר, יש שאר חתיכות בשר שהן מותרות, והם עכשיו נמצאים ביחד בקטירה, אלו הם מין במינו, ויש גם רוטב, והרוטב הוא אינו מינו. הכלל של רבה בתוך שיטת רבי יהודה אומר שאם יש כזה מצב, ורק נזכיר שרב מדבר על אותו מצב, אם יש כזה מצב, סלק את מינו, נסתכל על הסיר הזה כאילו יש רק החתיכה דאיסורה של שנאסר, שאר המינים של שאר החתיכות שהן מינו הם לא פה במו עינינו, הם מסולקים במו עינינו. אז מה כן יש? יש את החתיכה האסורה מול הרוטב, וסביר להניח שהרוטב הוא מספיק, הוא די בכמות כדי לבטל את החתיכה שנאסר. פה זה תערובת רגילה של מין בשאינו מינו, ואומרים שאם יש רוב או 60 של האינו מינו, הוא מבטל את החתיכה דאיסורה. אז אותו מצב של החתיכה שנאסר ונעשית נבלה, מאחר שהיא נמצאת במצב של בישול ויש רוטב, לפי רבה בהבנתו את שיטת רבי יהודה אין כאן בעיה, אבל לפי רב נשמע שהכל אסור. אז כעת ניישב את העניין. אמר לי, זה השאלה נשאלה, מרזות הפנת השאלה לרבינה, אז רבינה עונה, אי דנפל ברוטב רכה אחי נבי כמו רבה. אם ככה זה היה, חתיכות ורוטב, רוטב נזיל כזה, נוזל, נוזלי, רוטב נוזלי, אז כן היה ביטול. אך במה הסכינן, מה שרב אמר שהכל נאסר, שדנפל ברוטב עווה. עכשיו רוטב עווה הוא נחשב כבשר. אנחנו נסתכל ברשי, ברוטב עווה דק דק של בשר ושומן דקולי מין בשר הוא. אבל אנחנו לא הגענו לאיזושהי תחנה אחרונה, יש עדיין לעיין בסוגיה, והנושא כתבנו בשוליים, אבל מאוד בקיצור כתבנו אפשר לסוחתו. זה ביטוי ש יבוא לידי מעש כעת. ומאי כסבר. רש"י בשורות הרחבות, איפה שקראנו מקודם, באמצע שורות הרחבות, ומאי כסבר רב, אנחנו נתקדם תוך רש"י שישמש כהקדמה לגמרא. אז השאלה תהיה, מה דעתו של רב באפשר לסוחתו? מה זה אפשר לסוחתו? באיסור שנבלע בהתר ונתן בו טעם ואסרו. גם פה אמנם זה לא בדיוק איסור שנבלע בהתר, זה בחלב שנבלע בבשר, זה אותו עיקרון פה, שיש לנו את הטיפת חלב שנבלע בחתיכה הראשונה והיא כן נתנה בו אותם ועשרו את החתיכה הראשונה, וחזר ובישל ההתר הזה, דהומר, דהיינו, מה זה ההתר הזה? אותו חתיכת בשר שהייתה מותרת עכשיו היא בלה, נכון, את הטיפה. אז הוא חזר ובישל אותו נתח שהיה מותר עם אתר אחר, שאפשר האיסור הנבלע בזה לסחט ממנו אותו טיפת חלב שנבלע בחתיכה הראשונה. אפשר במו עינינו לחשוב שאפשר לסחוט את הטיפת חלב מהחתיכה הראשונה ולחלק באתר האחרון, ואין בו, באותו איסור, הטיפה, אצלנו הטיפת חלב, אין בו כשיעור לאסור את האחרון. איך מסתכלים על זה בעיניים הלכתיות? נחזור לגמרא. אנחנו שוב פעם שואלים, לפי רב, מה הוא סובר בנושא הזה של אפשר לסוחתו? נחזור לגמרא, ומה כסבר? אי כסבר, אפשר לסוחתו מותר, שמסתכלים על הטיפת חלב שנכון הוא נבלע, אבל גם יוצא לחלק בשאר החתיכות. אבל אם הוא יוצא מהחתיכות הראשונה, עכשיו טיפת החלב מתמודד עם הרבה חתיכות אחרות, חתיכה המים נעשית נבלה, עמד חתיכה ראשונה נעשית נבלה. אבל רב, כך רב אמר שהחתיכה עצמה נעשית נבלה, למה? אלא כסבר, אפשר לסוחתו אסור. שיטת רב הוא שלא מסתכלים על הטיפה כמו שאמרנו מקודם, אלא למרות שאפשר לסוחתו, זה לא מוריד מאיסור החתיכה הראשונה. אנחנו נעבור על הכללים האלו, על המושגים האלו עוד פעם, אבל הפעם דרך רש"י. אנחנו, רש"י, חמש שורות מסוף העמוד, אי כסבר הוטל גם הראשון מפני שנפלט האיסור ממנו, ולכתחילה הוא דאסור, שאין מבטלים איסור לכתחילה. זאת אומרת, לא לוקחים החתיכה הראשונה שבלעה את החלב ובכוונה ראשונה לבשל אותו עם שאר החתיכות, כי זה נחשב עובר על איסור שאומרים אין מבטלים איסור לכתחילה. מיהו? דיעבד שרי לאכול אף הראשונה. אבל אם בסופו של דבר התבשלה אותה חתיכה הראשונה, לא ידעת, לא התכוונת לבטל את האיסור, אז אם אתה אומר אפשר לסוחתו מותר, אז המאי חתיכה נעשית נבלה, האפשר היא לשחק ממנה ולחלק לאחרים שלא קיבלו ממנה כלום, ואין לנו לאסור עד שייתן החלב טעם בכולן. דלק על המאמר אפשר להשחט מזה ולבלע מזה, לא אומרים שזה עובר מחתיכה ראשונה ונבלעה דווקא בחתיכה שעל ידה, שהרי כולן שווים בטעמו, ואיזה התיר ואיזה תאסור. אבל בסופו של דבר מה הרב אמר? שחתיכה עצמה כן נעשית נבלה, אלא כסבר, מי שנאסרה החתיכה, אנחנו ממשיכים עם רש"י, מי שנאסרה החתיכה, אותה החתיכה הראשונה, שוב אין לה אתר בסחיטה, והשמינן אף ההתר שבה נעשה איסור, להיות כאן שיעור גדול לאסור אחרים הרבה. זה זה מה שאמר הרב, חתיכה עצמה נעשית נבלה. אז כבר אין כאן רק בעיה של טיפת חלב, אלא כאן יש בעיה של חתיכה שלמה. אז אנחנו נחזור לגמרא, הנקודה האחרונה הייתה שלפי רב אפשר לסוחתו, אסור, דאיתמר. ויש כאן קבוצת רבנים שבאותו דעה, רב, רבי חנינא ורבי יוחנן דעמי, אפשר לסוחתו, אסור, למרות שאפשר לסוחתו זה לא מוריד את האיסור מאותה חתיכה הראשונה. שמואל ורבי שמעון בר רבי ורבי יש לקיש, קבוצה נגדית, דאמרי אפשר לסוחתו מותר, ואף החתיכה הראשונה שנאסר תהיה מותרת בגלל התיאור הזה, המציאות הזאת של אפשר לסוחתו. עכשיו מעלים קושיה עד שורה ראשונה בעמוד ב', וסבר רב אפשר לסוחתו אסור, האם באמת רב סובר כך? והיתמר כזית בשר שנפל לתוך יורה, יורה של חלב. אמר רב, בשר אסור וחלב מותר. עכשיו אותו נתח בשר שנפל ליורה של חלב, היא בלעה חלב, ואותה חלב שהיא בלעה אפשר לסחוט אותו. עכשיו החלב שאתה חתיכה בשר בלעה, החלב הזה נאסר. ואם רב סובר והיא סלקה דייתך אפשר לסוחתו אסור, הגמרא ממשיכה בעמוד ב', חלב המים מותר. למה אמרת ששאר החלב ביורה, בקטירה, מותר? חלב נבלה הוא. החלב שנבלה בחתיכה הראשונה נעשית נבלה. ואחר כך אתה אומר שאפשר לסוחתו אבל הוא אסור, אז אותו חלב ראשוני נעשית נבלה, והיא כעת מתערבת עם שאר החלב המותר. זה חלב וחלב, מין במינו, ורב אמר מין במינו לא בטל. אז איך זה שרב עצמו אומר שרק הבשר אסור והחלב מותר? המשולשים שמופיעים כעת הם תשובות, וכתבנו את זה בשוליים, תשובות לשאלה שקשינו על רב שסובר אפשר לסוחתו אסור. עונה הגמרא, לעולם כסבר רב אפשר לסוחתו אסור, אז למה החלב מותר? ושאני הטעם, ימר קרא, לא תבשר גדי בחלב אמו, גדי אסרה תורה ולא חלב. רש"י כותב בשורה רביעית, גדי אסרה תורה ולא חלב, אפילו חלב מותר, ואפילו היה בבשר שיעור גדול לתי טעם בשר בכל החלב, סביר לעינמי לרב, דחלב מותר. אנחנו ממשיכים כעת עם קושיה ארוכה. חזרה לגמרא שורה רביעית, וסבר רב גדי אסרה תורה ולא חלב, והאיתמר חצי זית בשר וחצי זית חלב שבשלן זה עם זה, אמר רב לוקה על אכילתו ואינו לוקה על בישולו, ואיסר כדאי תגידי עשרה תורה ולא חלב, אכילה מי לוקה? למה שיהיה מלכות על אותו אכילה? חצי שיעור הוא. כמה חלב יש? כמה בשר יש במקרה הזה? יש חצי זית בשר וחצי זית חלב. לאור מה שנאמר מוקדם יותר שרק הבשר אסרה התורה ולא החלב, אז חצי זית בשר בסדר נאסר, חצי זית חלב לא נאסר, אז כמה איסור הוא אכל? חצי זית. על חצי זית אין מלכות, אז למה כתוב פה לוקח על אכילתו? אלא כנראה שגם החלב כן נאסר. אז אם כן, אז למה ליאל הוא אמר שבשר אסור וחלב מותר? אלא ממשיך הגמרא לעולם כסבר רב חלב נמי אסור. אם חלב נמי אסור, אז למה באותה כדירה שתיארנו בסוף עמוד א', בגמרא בסוף עמוד א', כזית בשר שנפל לתוך יורה של חלב, איך רב אומר שחלב מותר אם עכשיו אומרים שחלב נמי אסור? מה הסיפור שם עם אותה כדירה? אז הגמרא אומרת שוב פעם, שלעולם כסור הרב חלב נמי אסור, ואחר במייסקין כגון שנפל לתוך כדירה רותחת. אותו בשר, כזית בשר שנפל לתוך יורה של חלב, כי הכל מבעבע, הכל מתבשל, רותחת. ובמצב כזה, דמיב לבעלה, החתיכה, הכזית בשר הזה בולעת, מפלט לא פלט, אבל לא פולט, אין פליטת איסור. אז לכן החלב נשאר מותר. מה יכול היה לאסור? החלב שנאסר בבליעה, כשהוא נבלע לתוך כזית בשר, ואחר כך אם הוא היה נפלט, זה חלב אסור, כי קיבל טעם בשר שמהווה עכשיו מין במינו. אבל מה? מפלט לא פלט. שואת הגמרא, זה נכון שברתיחה יש רק בליעה ואין פליטה, סוף סוף קינייך, כשאחר כשאתה סוגר את הגז אתה משאיר את הכדרה והיא מתקררת, הדר פליט, אז הוא כן יפלוט. לא, אז לא מדובר על זה. כשקידם בסוכו הוא הוציא את הכזית בשר מהכדרה תחת לפני נייך, לפני שהיא נחה מרתיחתו. אז לכן במקרה כזה הבשר אסור וחלב מותר. אבל אם השארת את הכדרה ככה עם הבשר בפנים עד שנחה מרתיחתה, באמת הכל היה נאסר. לפני שנתקדם שוב פעם, נסתכל בשוליים, חצי זית בשר וחצי זית חלב, שבשלן זה, אם זה מה שהזכרנו מקודם, אנחנו נעיין בדין הזה לעומק יתר עכשיו. גופה, חצי זית בשר וחצי זית חלב שבשלן זה עם זה. אמר רב לוקה על אכילתו ואינו לוקה על בישולה. מה נפשך? איך שאתה מסתכל על זה, היא מצטרפין הבישול נמי לוקי. הרי אמרת שלוקה על אכילתו, אז סימן שהחצי והחצי מצטרפים לשיעור כזית שלם, זה מחייב אותו. היא לא מצטרפין כמו שמשתמע מכך שהוא לא לוקח בישולו, אכילה נמי לא לוקי, שלא יילקה גם על האכילה. הגמרא עונה, לעולם לא מצטרפי, ולכן הוא אינו לוקה על הבישול. אז איך הוא לוקה על האכילתו? הוא בבא מיורה גדולה. וכאן רש"י חיוני ביותר, ורש"י ממול, לעולם לא מצטרפי, לעשות איסור, כאילו מחצי זית חלב וחצי זית בשר אין חיבור, אלא אם כן היה בו בתחילה כשיעור. אם היה שיעור שלם של בשר וחלב ולקחת מתוך כדרה חצי זית בשר וחצי זית חלב, אז כן מצטרף. וכי אמר רב לוקה על אכילתו שבא מיורה גדולה, ולצדדין אמר רב למלטי. וכאן התוספת של רש"י, שאחרת הגמרא עדיין לא תהיה מובן, אבל כעת כן. רב אמר שתי הלכות, הוא אומר לוקה על אכילתו ואינו לוקה על בישולו, אבל הם אינם שתי החלקים האלו של, של המימרה של רב, לא מדובר על אותו מצב, על אותו מציאות. אכל חצי זית, ממשיך רשי, אכל חצי זית בשר וחצי זית חלב, הבא מיורה הגדולה, שנתבשל בה שיעור מזה ומזה, ונאסרו, כפי שאמרנו מקודם, היה מינימום בהתחלה כזית בשר וכזית חלב, והתבשלו ביחד, והם נאסרו, לוקה על אכילתו שאכל שיעור שלם איסור של שם אחד. כלומר, בזה שהיה כזית בשר וכזית חלב שהתבשלו יחד, יצרת בשר בחלב, יצרת איסור בשר בחלב. עכשיו שאני לוקח חצי זית בשר וחצי זית חלב, אני לא מחדש משהו, אני פשוט לקחתי שיעור שלם ממה שהיה אסור עם שם בשר בחלב. ואין לוקח בשולו, הדין השני שאמר רב, דאם זה לא מדובר ביורה גדולה, כאן זה משהו אחר, דאם בשל מההתחלה כחצי זית בשר חצי זית חלב, זה עם זה לפי ש... למה אין לוקח בשול לפי שאין מצטרפים מכלל היתרם? הם לא יוצאים מהכלל של היתר, כפי שאמרנו מוקדם יותר שחלב זה דבר מותר ובשר זה דבר מותר. הם לא יוצאים מכלל ההתר לקרות איסור, כאילו לקבל שם איסור בשר בחלב, עד שיהיה בכל אחד לעשות שיעור לעצמו. נחזור לגמרא. ולוי אמר אף לוקה על בישולו, וכן תני לוי במתניתה, כשם שלוקה על אכילתו כך לוקה על בישולו. אז הוא חולק על רב. רשי אגב לא מרחיב דיבור או לא נותן לנו איזו פירוש על שיטת לוי, אבל אפשר לראות במילים שהוא חולק על רב. ובאיזה בישול, אמרו איזו רמה של בישול, כמה בישול צריך להיות כדי שיבצר איסור בשר, בשר בחלב. בבישול שאחרים אוכלים אותו מחמד בישולו, אחים רשי כותב עובדי כוכבים, הם מותר להם בשר בחלב, כלומר שנתבשל כל צוחו, זה הרמה של הבישול כדי שהבשר בחלב יעשר כבשר בחלב, שנתבשל כל צוחו. עכשיו הגמרא ממשיכה עם נקודה ארוכה, הייתי אומר ארוכה ביותר. אתם תראו שלפי הסימונים שלנו, הנקודה שרואים את הנון אצל הגמרא עם הפס המקווקו שיורד, זה ממשיך עד אמצע קופטט עמוד א'. הגמרא קובעת, אומרת שהרעיון או הסוגיה של אפשר לסוחתו ואפשר לסוחתו עצמו תנאי, זה מחלוקת תנאים. אנחנו בסימונים הבלטנו בשורה האחרונה בעמוד הזה מעוין, ובקופטט עמוד א', כמעט באמצע עמוד עוד מעוין. דרך המעוינים האלו אנחנו נוכל לראות הנקודה שיש בו בגמרא, הנקודה שנראה מחלוקת התנאים. אז אנחנו צריכים ללמוד לא מעט חומר עד שנגיע לדעה הראשונה, וזה מיוצג על ידי המעוין הראשון, ואז הדעה השנייה שחולקת זה במעוין השני, ואז אחרי ככלות הכל נוכל לראות מחלוקת התנאים. זה לא דבר שיבלוט לעין בשורות הראשונות כאן. אז אמרנו שהסוגיה של אפשר לסוחתו, איך מסתכלים על המציאות הזאת שחתיכה בלעה איסור או כאן חלב, ויש פוטנציאל אפשרות שאפשר לסחוט אותו חתיכה, האם היא נעשית אסור למרות שיש אפשרות לסחוט את זה, את הטיפה האוסרת, ושהיא תתחלק בשאר החתיכות, ובכל זאת לא אומרים שהחתיכה הראשונה תהיה מותרת, או כן תהיה מותרת. זה הנושא. אז הגמרא אומרת שעוד פעם נקרא, ואפשר לסחוטו עצמו, תנאי היא דתניא. טיפת חלב שנפלה על חתיכה, חתיכה כמובן, כמובן חתיכת בשר, כיוון שנתנה טעם בחתיכה, החתיכה עצמה נעשית נבלה ואוסרת כל החתיכות כולן, בפני שהן מינה, דברי רבי יהודה. וזה שיטת רבי יהודה. אני חושב שהקלנו את זה, את השיטה הזאת, ממה שאמרנו כבר מוקדם יותר בשיעור. רש"י כותב בשורות הקצרות קצת למטה מכאן, כיוון שנתנה טעם באותה חתיכה, כלומר כיוון שיש בה כדי ליתן טעם באותה חתיכה, הכל אסור. עכשיו רש"י ממשיך עם נקודות שיופיעו מאוחר יותר בגמרא. אז הוא אומר שהחתיכה נעשית אסור, ואפילו ניער את הקדרה, דעיקה למימו נחלק לכולן, שהטיפה מתחלקת לכל שאר החתיכות, והרי אין בור בטיפה, אין בור, הבור הכוונה לאיסור או החלב, אין בור כדי לאסור, כאילו לתת טעם בכל שאר החתיכות, אפילו הכי אסור. ותאמה מפרש לכמי, בדני שאין מינה ממשיכה שלפיכך אוסרת כולן, מאחר שהחתיכה הראשונה נעשית אסור, זו חתיכה עכשיו חתיכה אסורה מול שאר החתיכות, אבל כולם חתיכות בשר, ואפילו הן אלף, לשאר המותרות אלף, כמות פי אלף מהחתיכה שנאסרה, שיש בהם כדי לוותר חתיכת האיסור כולה, דכיוון דמינו נינו, לא בטיל טעימה דבשר דנפיק מיני. הטעם של החתיכה האסורה, מה שיוצא ממנה זה טעם איסור, כי היא בשר בחלב. אז מאחר שזה תערובת של מין במינו, אין בהם הכוח לבטא מה הטעם שיוצא ממנו, שאף טעם הבשר נאסר. וחכמים, נחזור לגמרא כעת, נחזור לגמרא ואחר כך שוב פעם נמשיך עם רש"י מהנקודה שבו עצרנו. ממשיך הגמרא, וחכמים אומרים עד שתיתן טעם ברוטב ובכיפה. הכיפה זה הטק טק של בשר שמהווה חלק מהרוטב. אז אומרים שאין איסור עד שתיתן טעם ברוטב ובכיפה ובחתיכות. שוב פעם, רש"י, וחכמים אומרים עד שתיתן טעם וכולי, כסלקא דאיתך. זה רואים את זה לאורך כל פירוש רש"י בש"ס, כשהוא אומר כסלקא דאיתך, הדברים האלו אמורים לעבור שינויים בהמשך. אז בינתיים כסלקא דאיתך, הטיפה קיימי עד שיהיה בא כדי ליתן טעם בכולן, כלומר לפי החכמים אין איסור עד שהטיפה ענקית שהיא תוכל לתת טעם בכל הקדרה. אז עוד פעם, שעד שיהיה מצב כזה אין כאן איסור אפילו בחתיכה ראשונה, למרות שביחס לחתיכה הראשונה אולי הטיפה כן יכלה לתת טעם, זה לא אוסר מפני שהוא חוזר ונסחט. הנה רש"י כבר נוגע לסוגיה שלנו, אפשר לסוחתו. אז לפי הדברים האלו החכמים יצקו את השיטה שאפשר לסוחתו, מותר. עכשיו ששמענו את שיטותיהם של רבי יהודה וחכמים, בא רבי ופוסק מין פסק משולב. אמר רבי, נראים דברי רב יהודה, בשלו ניער ושלו כיסה. כל מה שרב יהודה אמר, רבי לוקח חלק ממנו, ואומר מה שרב יהודה אמר, שהחתיכה הראשונה נעשרה, וממילא כל שאר החתיכות גם כן, אומר רבי זה בתנאי שברגע שנפל הטיפה הוא לא ירבב את הסיר באופן מיידי, אלא נתן לחתיכה, אותה חתיכה ראשונה, לבלוע את הטיפה, ובכך היא נעשרה. ובהמשך שהבישול ממשיך, כל שאר החתיכות גם כן נאסרו. מתוך דבריו של רבי אפשר לדייק שרב יהודה עצמו לא מחלק בין המצב של לא ניער או אפילו ניער מיד בהתחלה. רב יהודה עצמו יגיד שהחתיכה נאסרה וכל שאר החתיכות נאסרו גם אם כן ניער ביד בתחילה. הכיסה זה אותו כוונה, הכיסה את הקדרה, ברגע שמכסים את הקדרה זה גורם בישול גמור לכל תחולת הקדרה. אם אתה לא מכסה את הקדרה, אז רק החתיכה הראשונה בולעת ולא שאר החתיכות. אני שוב פעם מדבר על הבריאה הראשונה. עכשיו רבי ממשיך, ודברי חכמים, כלומר נראים דברי חכמים לפסוק כמותם בשניער וכיסה. החכמים אמרו שאתה טיפה ראשונה, טיפת חלב היא לא אוסרת, זה שיטת החכמים, ולפי רבי אני מקבל את עמדתם בתנאי שמיד שנפל הטיפה הוא ערבב, הוא ניער או כיסה את הגדרה, שזה מנע מהחתיכה הראשונה להפוך להיות חתיכת נבלה. זאת אומרת החתיכה הראשונה לא נאסרה בפני עצמה, אלא הטיפה הזאת שנפלה מתחלקת לכל הגדרה, ומן הסתם אין מספיק בטיפה לאסור את כל הגדרה. ו לפי זה מה שחכמים אמרו, עד שתהיה טעם ברוטב ובגיפה ובחתיכות, שהטיפה לפי רבי, אני מדגיש, אינה אוסרת בתנאי שהוא נייר מיד הכדרה, ובכך הטיפה מתחלקת בין כל תחולת הכדרה. ושוב פעם אפשר לדייק מכאן שהחכמים שאמרו שהכדרה אינה נאסרת על ידי הטיפה אפילו אם לא ניער וכיסה בהתחלה, אפילו אם נתנו לטיפה לאסור את החתיכה הראשונה בכך שהוא לא ניער בהתחלה או לא כיסה בהתחלה, גם בזה החכמים עצמם מקילים. אני מעריך כאן ההסבר, כי כל מה שאנחנו אמרנו בעל פה הגמרא תגיד בפנים בכתב. המבנה שאתם רואים בצד מציג את הפפיון. אנחנו הדגשנו את המילה מאי. הסברים על דברי רבי, נראים א' דברי רבי יהודה בשלו ניער ושלו כיסה, ב' דברי חכמים כשניער וכיסה. וכאן הגמרא צועדת באופן מאוד מסודר להסביר את שני החלקים של דבריו של רבי, ובתוך כל חלק אנחנו נדייק מה שיטת התנאים עצמם, רבי יהודה עצמו וחכמים עצמם. כל מה שאמרנו בעל פה בעזרת השם נראה כאן בשורות הבאות. מה המטרה של כל הקטע הזה? כפי שאמרנו מקודם, אנחנו באמצע נקודה ארוכה, נאות שהשאלה או הדיון סביב אפשר לסוחתו בעצם מחלוקת תנאים. הגמרא,
מי לא ניער ולא כיסה. רבי אמר שנראים דברי בידה שלא ניער ושלא כיסה. מה הכוונה? אילמה לא ניער כלל ולא כיסה כלל. מבלה בלה, מפלט לא פלט, אם זה המצב, אם זה המציאות, אז החתיכה הראשונה היא כן בולעת, אבל היא לא פולטת לשאר החתיכות, אז למה נאסרו אחרות? ורבי יהודה אומר שנאסרו כל החתיכות. ואלא, לא ניער, הכוונה בתחילה, אלא בסוף. הוא כן ניער, אבל בסוף. הוא נתן זמן לטיפה, לבלה בחתיכה הראשונה, ואחר כך ניער. ולא כיסה בתחילה, אלא בסוף. עמי, למה כל שאר החתיכות נאסרו? הרי רבי אומר שנראים דברי רבי יהודה במצב הזה, ורבי יהודה אומר שכל החתיכות נאסרו, אבל למה? הבלה והפלט, החתיכה הראשונה בלה, אבל אחר כך שניער את הקדרה הוא פלט. אז התשובה, כסבר, אפשר לסוחתו אסור. והנה, זה דעה, זה צד אחד. אבל אמרנו שהנושא הזה של אפשר לסוחתו הוא מחלוקת הנעים. רבי יהודה סובר, אפשר לסוחתו אסור. ועכשיו אנחנו נסתכל ברש"י. כסבר, אפשר לסוחתו אסור, מפני שכולה נעשית איסור. כל החתיכה נעשית איסור. בזמן, ברגע שהיא בלעה ונהפכה להיות חתיכת בשר וחלב, היא אסורה. וכל הנסחט ממנה, כי במציאות בסדר, אתה מנער את הקדרה אחר כך, אז בסדר, זה יוצא, אבל זה לא עוזר, כי מה שיוצא ממנו אסור. וכל הנשאר בה אסור. וכיוון דאף טעם בשר שבה נאסר, הרי אנחנו מדברים בבשר וחלב, הטעם הוא אסור, חוזר ויוסר האחרות, אפילו הן אלף, תמין במינו, לא בטיל. אני רוצה להגיד במאמר מוסגר, מה שאמרנו עכשיו, מין במינו, לא בטיל, זה לאו דווקא שיטת רבי יהודה, אלא גם החכמים בסוגיה שלנו, אני אומר, יכול להיות, או בוודאי יהיו, באותו שיטה שמין במינו לא בטיל. אז במה כן חולקים? הם חולקים על בדיוק הנושא הזה של אפשר לסוחתו. האם אומרים שהחתיכה הראשונה נאסרה וזהו, או אפשר לסוחתו מותר, שרואים אותו טיפה שנבלעה, יוצאת אחר כך, ולא אומרים שהחתיכה עצמה נעשית נבלה. אבל אם היה חתיכה של נבלה, גם החכמים יגידו מין במינו לא בטל. אני בזה סוגר סוגריים, אנחנו נראה את מה שאמרנו עכשיו באופן, בתור מאמר מוסגר, כחלק מהלת הווה מינה ודחייתה בהמשך. בכל אופן, כדי שלא נסתבך ביותר מדי פרטים, רק נציין עוד פעם שכאן בשורה האחרונה בקוף ח' עמוד ב' הצגנו את שיטת רבי יהודה, וזה שרבי פוסק כמותו בשלו ניער ולא כיסה. ואם לא ניער ולא כיסה בהתחלה אבל כן בסוף, ראינו שהחתיכה עצמה נעשית נבלה ושאר החתיכות נאסרו מדין מין במינו. ואנחנו רואים כאן שיטה שאומר אפשר לסוחתו אסור. נמשיך בגמרא, דף קט עמוד א', ועכשיו נראה מה שאמרנו, דיברנו בהרחבה מוקדם כאן בגמרא. כל מה שאמרנו עכשיו בדקות האחרונות היו בשיטת פסק של רבי בתוך שיטת רבי יהודה. עכשיו, מה שיטת רבי יהודה עצמו? מכלל רבי יהודה, כלומר רבי יהודה עצמו סבר כי ניער מתחילה ועד סוף וכיסה את הגדרה מתחילה ועד סוף, כבר מההתחלה גרם לערבוב, אסור, הכל אסור. עמי הלא בא לה כלל, אם אתה מיד מערבב את הגדרה, אי אפשר לומר שהחתיכה הראשונה שעליו, שעליה נפלה הטיפה נעצרה ומיד נערבב. אימה, אז ההסבר כאן, שיטת רבי יהודה עצמו הוא זה, לא נראה יפה יפה, לא חיסה יפה יפה, הוא חושש, הוא חושש שאולי הוא לא ערבב מספיק יפה, הוא בכך כן בא לחתיכה הראשונה טיפה, ואחר כך פולטת, כשהוא נער בסוף. ובגזירה הזאת אומר רשי, זה רבי לא מקבל. אבל אם מדובר שהוא לא נער בתחילה, אותו חתיכה הראשונה כן בלה ואחר כך הוא מערבב, נכון זה יוצא על ידי סחיטה, כמו שאמר במו עיניך רואים איזה אפשר לסוחתו, אבל זה לא עוזר, כי אפשר לסוחתו אסור. וגם בנקודה הזאת של מין במינו לא בטל, רבי סובר גם כן ככה כמו רבי יהודה, שיטת רבי יהודה הידועה, מין במינו לא בטל. אמרנו, עכשיו אנחנו עוברים לחלק השני של דבריו של רבי. הנה ציטוט, ודברי חכמים, אני רואה את שיטתם לכולה, שהטיפה שנופלת לא גורמת לאיסור כל הגדרה, כשניער וכיסה. מה היא ניער ומה היא כיסה? היא למה ניער בסוף ולא ניער בתחילה, וכיסה בסוף ולא כיסה בתחילה. ומה? ורבי, מה, רואה את החכמים? הוא מקבל את החכמים במקרה הזה? האמרית, נראים דברי ביהודה בה. אבל בדיוק בדוגמה הזאת שלא נראה בתחילה אלא בסוף, לא כיסה בתחילה אלא בסוף, ראינו בקופחת עמוד ב' שרבי עצמו פוסק כרבי יהודה בזה, אלא ניער, מה הכוונה הנראים דברי חכמים כשניער וכיסה, אלא ניער מתחילה ועד סוף, כאילו מיד וכיסה מתחילה ועד סוף. ובזה רבי פוסק לכולה כמו החכמים. מה שיטת החכמים עצמם? מכלל דרבנן סברי, ניער בסוף ולא ניער בתחילה, כיסה בסוף ולא כיסה בתחילה, כאילו המצב היותר חמור, גם זה מותר. למה? הרי החתיכה הראשונה בלעה כי לא ניער מיד, למה הם אומרים שכל הקדרה מותר? אז אומרים נכון, החתיכה הראשונה בלעה את הטיפה, אבל אפשר לשחות? מותר, ורואים אותו טיפה אחר כך יוצאת ומתחלקת עם שאר החתיכות. אלמא כסבר, אפשר לסוחתו, מותר. וזה שיטת החכמים עצמם. והנה עוד פעם המעוין, תשבו, המעוין הראשון בסוף עמוד הקודם, אפשר לסוחתו אסור, זו שיטת התנא רבי יהודה עצמו, ושיטת החכמים שאפשר לסוחתו מותר. אז בוא נוסיף עוד פעם מה שאמרנו בתור מאמר מוסגר, או אפילו יותר טוב נסתכל ברשי קצת למטה מכאן. מכלל דרבנן סברי, מדקמר רואה אני את דבריהם בשניער בתחילה, ואין אני רואה את דבריהם מה שתראו בשלו ניער מתחילה, והן כן מתאים, הן מתאים אותו בשניער בסוף. למה? למה הם אמרו כך? ומשום סחיטה. מכלל דקסבלי, החכמים עצמם, אפשר לסוחתו, מותר. כאן הגמרא מעלה שאלה, ואחרי השאלה, אתם רואים, אצלנו בגמרות המסומנות שאלה ארוכה, ואחר כך תשובה ארוכה. אז מכאן עד המשנה, שתי נקודות, שאלה ואחר כך תשובה. אמרי רב אחא מדפתי לרבינה, ממאי דבאפשר לסוחתו פליגי? דלמה, אפשר לסוחתו דברי הכל אסור, כלומר, אפילו החכמים יגידו, זה שאחר כך הטיפה יוצא, זה לא סיבה להתיר. לא, גם החכמים יסכימו. אז במה חוקים? אגב, ואם אתה אומר שלדברי הכל אפשר לסוחתו אסור, החתיכה הראשונה ודאי נאסרת. אז מה, במה חולקים? ואחה במין במינו, כמפלגי. אחרי שהם מסכימים שהחתיכה הראשונה נאסרת, לפי ההצעה הנוכחית, מה כן נקודת המחלוקת? במין במינו, כמפלגי. אחרי שהחתיכה הראשונה נאסרת, איך היא משפיעה על שאר החתיכות? וביהודה לתמיד, אמר מין במינו לא בתיר, כמו שאמרנו כבר כמה פעמים, שזו שיטת רבי יהודה הידועה, שנכון, החתיכה הראשונה אסרה, היא חתיכת בשר אסורה, שאר החתיכות בשר גם כן, מין במינו, לא בתיר, ולכן כל הקדרה אסורה, ורבנן לתמיד הוא, שהם אמרו ששאר החתיכות מותרות, דם מין במינו, בתיר. ומה שהתירו זה רק שאר החתיכות, אבל לא חתיכה ראשונה. אולי זה כל המחלוקת. הגמרא אומרת, היי, מאי, איך אתה יכול להציע את זה? והתשובה או הדחייה להצעה הזאת היא דחייה שהייתי מגדיר דחייה לשונית, על פי איך שרבי ניסח את הפסק שלו. אפשר לראות שמחלוקת רבי לחכמים הוא לא סביב מין במינו בתל או לא, זה לא המחלוקת. אז ממשיך הגמרא, אי אמרת בשלמה דרבנן במין במינו אחה, כי רבי יהודה סבירה להו, כמו שאמרנו מוקדם יותר, שבעצם רבי יהודה וחכמים, הדגש פה על החכמים, שהחכמים מסכימים עם רבי יהודה שבעיקרון מין במינו לא בתיל, ובאפשר לסוחתו פליגי. והמחלוקת שלהם היא במצבים כאלו שטיפה של איסור נבלה בחתיכה של אתר, לא במין במינו כללי. למשל, חתיכת בקר טריפה שהתערבה עם חתיכות מבהמה, מבקר לא טריפה, כשרה. טריפה עם כשרה, אין כאן עניין של בליעות, של טיפות ואחר כך שחיטת טיפה שנבלה. לא, זה דוגמה פשוטה של מין במינו. ואנחנו אומרים כעת שלא, במקרים של מין במינו סטנדרטיים אין מחלוקת. החכמים כאן הם חכמים שמסכימים עם רבי יהודה בנקודה הזאת. יש עוד חכמים שחוקים, אבל פה הם מסכימים עם זה. שאם אנחנו אומרים שהחכמים במין במינו כאן הם כמו רבי יהודה, ובאפשר, נמשיך בגמרא, ובאפשר לסוחתו פליגי, והמחלוקת שלהם זה סביב המקרה המצומצם יותר של בליעת טיפה בחתיכה ואחר כך תערובת עם שאר חתיכות, איך מסתכלים על התופעה הזאת, ובזה מחלוקת חכמים ורבי יהודה, היינו דקמה רבי. אז אנחנו יכולים להבין את הניסוח של רבי, נראים דברי רבי יהודה כוונה בנעיר בסוף, ואם לא נעיר בתחילה ונעיר בסוף כל החתיכות נאסרו, ודברי חכמים בה, ובמה זה בה? בניער בתחילה, שאם ניער מיד אין איסור בחתיכות, כי הטיפה מתחלקת בין כולם, או במילים אחרות, אפשר לסוחתו, תהיה אסור אם זה שיטת רבי, שהוא מגביל את האפשר לסוחתו, שאם לא נער בתחילה אז יש להחמיר, אם נער בהתחלה אין להחמיר, כי הטיפה הראשונה, אם נער בתחילה אפילו לא נספגה בחתיכה הראשונה, אז ובכך אפשר לפסוק כמו החכמים. אלא אי אמרת אפשר לסוחתו דברי הכל, אסור, ולכולי אלמה, בוא נוסיף, ולכולי אלמה חתיכה נעשית נבלה, חתיכה ראשונה נעשית נבלה, והכה במין במינו כמפלגי, כמו שהצענו פה בשאלה, שהמחלוקת הוא רק במין במינו, כלומר, מה דין שאר החתיכות? היי, הלשון פה, הניסוח, אין נראים דברי חכמים, סליחה, נראים דברי רב יהודה, ואין נראים מבעי עלי. היה צריך להיות נראים דברי רב יהודה שמה מין במינו הוא השיטה שאומר מין במינו אסור. אז רבי היה צריך לומר, אני רואה דברי רב יהודה שמין במינו לא בטל אם הוא נראה רק בסוף ולא בתחילה, ואין נראים דברי רב יהודה שמין במינו לא בטל אם הוא נראה בתחילה, כי אם הוא נראה בתחילה הוא לא נתן לחתיכה הראשונה עצמה לאסר, וזה לא כרב יהודה, כי הוא חשש לשמה לא נראה יפה יפה, ורבי לא חושש לזה. אבל שוב פעם, אם המחלוקת בין רבי וחכמים הוא סביב מין במינו, אז ניסוח דבריו של רבי היה צריך להיות ככה שאני רואה דברי רב יהודה שמין במינו, שיש כאן בעיה של מין במינו אם הוא נראה רק בסוף, ואני לא רואה את שיטת רב יהודה לאסור מין במינו אם הוא נראה בתחילה. אבל רבי לא ניסח את דבריו ככה, ותו לא מדיב, אין מה להוסיף על זה. רש"י בקטע הזה נכנס ל פרטי פרטים בהסבר מאוד מפורט בעניין הניסוח, למה הניסוח היה צריך להיות דווקא כך אם המחלוקת היה סביב מין במינו, ומאחר שהניסוח הוא לא כך, אז אני מבין שהמחלוקת הוא לא סביב מין במינו. מי שרוצה להעמיק ולהבין את ההערה הזאת של הגמרא או התשובה של הגמרא ביתר בהירות, מומלץ ללמוד את כל הרש"י על הסוגיה. עד כאן שיעורנו להיום.